התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
טוב, רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו דקה או שעה לפני פסח, אנחנו כבר קרבים מאוד מאוד לפסח, ואנחנו נעסוק בפסח.
נעסוק בפסח, נעסוק ביציאת מצרים.
יציאת מצרים? הרב ברוד, אתה יודע, אולי זה המקום באמת לדבר. אנחנו בטח נקשר את יציאת מצרים עם חסידות. כמה שנים זה ליציאת מצרים? 3,000 שנה.
כן, אבל אנחנו בחג הפסח לא עוסקים בהיסטוריה, אנחנו עוסקים ביציאת מצרים כאן ועכשיו, שאתה ואני, אני ואתה צריכים לצאת ממצרים כאן והיום.
כל הזמן,
נכון?
כל רגע.
בכל רגע.
ולחסידות יש מה להגיד על זה.
בוודאי ובוודאי.
טוב.
ומה עוד יהיה לנו? יהיה לנו את
הפינות הרגילות שלנו.
הפינות הרגילות, הפינה של הרב אהרון כהנא, על דמות בחסידות. חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סקולן, וכמובן,
השיעור בתניה.
ספר התניה, ועבורת החסידי לסיום.
סוכריה בסוף, עבורת החסידי העמוק, אני מקפיד לקרוא לו. בסדר? תישארו איתנו. בסדר רב עוד, אז לפני שניכנס לנושא של יציאת מצרים, אז בוא נשמע שיר את בצאת ישראל ממצרים, שמבצע אותו אברי מירות של חסידות מוז'יץ, שברור שבמקור ביצע אותו בן ציון שנקר.
Yakoyt me yam loyes Oy so Yehudo, Yehudo le kreshoy Yisroel mam shelo eso Betzeis Yisroel mi mi Yisroel Beis Yakoyt me yam loyes Oy so Yehudo, Yehudo le kreshoy Yisroel mam shelo eso Hayom ro'o vayonois Hayarden yisoev leyohoi Nehorim rokdu cheyelim Gevois kibnei tzoi Hayom ro'o vayonois Hayar dein yisoy bleyohoy Ehori rok duch heye eyeli Yevoy skivin eitzoy Malecho Oh
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, בתחילת התוכנית דיברנו על יציאת מצרים בחסידות. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, בכל דור ודור, כאילו הוא יצא בעצמו מארץ מצרים. יש פה משהו פיזי או שזה משהו פנימי, רוחני? מה זה אומר? איך אני באמת חש דבר כזה?
אז בספר התניא, כשהוא מצטט את מאמר החזל הזה, הוא מוסיף בכל דור ודור ובכל יום ויום. ולכן אנחנו אומרים, מזכירים יציאת מצרים בכל יום, וזה לא זיכרון בלבד, אלא זה חלק מהעבודה. אנחנו צריכים בכל יום ויום לצאת ממצרים. עכשיו, כשאתה אומר על פיזי, אז אם אתה נמצא בשיעבוד פיזי, אז ברור למה הכוונה לצאת ממצרים. אתה בעצם אין לך כל כך בעצמך מה לעשות. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מהשיעבוד הפיזי הזה. למשל, יהודים שהיו משועבדים לאורך ההיסטוריה בכל מיני מצבים, תחת כל מיני ממשלות ששיעבדו אותם.
או פשוט לכבד ולהעריך את התאריך הזה שהיה אז, שגאלו אותנו.
כן, אבל קודם כל בכלל אנחנו יודעים, והזוהר אומר על הפסוק, והדברים האלה, והימים האלה נזכרים ונעשים, אומר הזוהר, כשהם נזכרים, הם נעשים. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים רק בזיכרון למשהו שהיה אי פעם, אלא הדברים מתחדשים בכל דור ובכל יום במובן שלו. ולכן מדובר על זה בהרבה ספרים, החסידות עוסקת בזה בהרחבה, על העניין של יציאת מצרים כעבודה פנימית ונפשית. אז בוא נתחיל קצת להיכנס לנושא. חג הפסח, אחד השמות שלו זה חג החירות, כן? לצאת לחירות. מהי בעצם חירות? אנחנו רואים שהמושג חירות הוא מושג מאוד יחסי. כך למשל צמח. איך היית מגדיר, חיים, את מושג החירות בשביל צמח? מתי צמח הוא בן חורין?
שהוא צומח כשהגיע זמנו.
כשיש לו אדמה.
את מה שהוא צריך.
יש לו אדמה.
כן, אף אחד לא מגביל אותו.
יש לו אוויר, יש לו שמש, יש לו מים. צמח כזה מאושר, הוא בן חורין. יפה, אז קיבלנו מושג של חירות. עכשיו, קח את מושג החירות הזה, ותעביר אותו לדרגה יותר גבוהה לבעל חיים. ניקח בעל חיים, ניתן לו אדמה, ניתן לו מים, ניתן לו אוכל, ניתן לו שמש, ניתן לו אוויר, אבל נקשור אותו למקום אחד. הוא בן חורין?
לא. מבחינתו לא.
מבחינתו לא. כלומר, לצמח זו הייתה חירות מושלמת. אבל כשאתה הולך לדרגה יותר גבוהה, לא רק שזאת לא חירות, זה ההפך הגמור מחירות. קשרת אותו, הצמדת אותו למקום אחד, הוא לא יכול לזוז. בשביל בעל חיים, חירות פירושה גם חופש תנועה, שהוא יכול לנוע ממקום למקום, ללכת. ואם נתת לו גם את זה, אז בעל החיים הוא בן חורין. עכשיו בוא נעלה עוד דרגה. נגיע לבן אדם.
לבן אדם.
בוא ניתן לו את אותם תנאים, ניתן לו מזון, ניתן לו מים, ניתן לו קרקע, ניתן לו יכולת תנועה, אבל נחסוך ממנו, נמנע ממנו את היכולת ללמוד, לדעת, את היכולת למלא את העולם הרוחני שלו. לא ניתן לו מוזיקה, לא ניתן לו אומנות, לא ניתן לו דברי חוכמה, ניתן לו אוכל כמו לבעל חיים. ברור שבשביל בן אדם זה ההפך הגמור מחירות, למרות ש בשביל בעל חיים, זוהי חירות מושלמת. כלומר, המושג חירות הוא מושג יחסי. עכשיו בוא נעלה עוד דרגה. אנחנו לוקחים את מושג החירות בשביל בן אדם רגיל. כפי שאמרנו, לא רק מה שיש לבעל חיים, אלא גם חוכמה ושכל ותרבות ואומנות ומוזיקה וכל הדברים האלה. בן אדם רגיל אמור להיות מאושר, הוא בן חורין. כשאתה בא ליהודי ואתה נותן לו את כל זה, אבל אתה מונע ממנו תורה, מצוות, יהדות, קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה ההפך הגמור מחירות. חסר לו העיקר שבו, הקשר עם הדבר הכי הכי פנימי ומהותי שמאפיין אותו כיהודי שיש בו נשמה אלוקית. לכן המושג להיות בן חורין הוא מושג מאוד יחסי שתלוי בדרגה שבה אנחנו מדברים. לכן כשמדובר על יהודי, מהי חירות? חירות אמיתית פירושה שהוא מסוגל לבטא את מהותו הפנימית, את מי שהוא באמת. ומי הוא באמת? נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, שכל מה שהוא רוצה באמת זה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, לחזק את הקשר הזה, להזין אותו על ידי תורה, על ידי מצוות. וכשאתה בודק, האם באמת אתה ואני, האם אנחנו בני חורין, אנחנו צריכים לבדוק האם בקטע הזה אנחנו יכולים באמת לבטא את הנשמה שבנו, או שיש עלינו כל מיני מגבלות שמהן אנחנו צריכים להשתחרר. לכן זוהי עבודה יומיומית. אתה צריך בכל יום ויום לבדוק מה חוסם אותי, מה מפריע לי להיות מה שאני באמת, להיות בן חורין במובן האמיתי. זה מושג כללי במושג של, בהבנה של, העניין של חירות. עכשיו החסידות מדברת על נקודה יותר גבוהה. יציאה ממצרים, מצרים זה גם מלשון מצרים.
מצרים.
כלומר, משהו שמגביל. מגבלות קיימות לא רק בדברים שהם נגד הקדושה. מגבלות קיימות גם בתוך עולם הקדושה עצמה. יהודי לומד תורה, יהודי מקיים מצוות, יהודי מתפלל, והוא באמת עושה את זה עם כל הלב והנשמה. אבל יש מידה ויש גבול עד כמה אני עושה את הדברים, עד כמה אני שקוע בתוכם. ולמרות שלא מדובר חלילה בדבר רע, שאני צריך לתקן דבר רע, אבל יש מגבלה, יש מגבלה עד כמה שעות אני מסוגל ללמוד, עד כמה אני יכול להתרכז בתפילה, עד כמה יש לי שמחה של מצווה. מהמצרים האלה צריך להשתחרר. זה לא שהם היו דברים רעים, הם היו דברים טובים, אבל הייתה להם מידה, הייתה להם הגבלה, ואני צריך להתקדם הלאה. כלומר, פה אנחנו תופסים את המושג יציאת מצרים בתפיסה עוד יותר עמוקה. לא רק לצאת מדברים שליליים שמפריעים לי, אלא לצאת גם ממגבלות חיוביות של קדושה. וזה המשמעות של חג הפסח. פסח זה מלשון ופסח השם. כן, כמו שכתוב על זה את הפסוק, מדלג על הערים. מה זה דילוג? אדם יכול ללכת צעד אחר צעד בצורה מסודרת. אדם יכול אפילו לרוץ. לרוץ זוהי התקדמות מהירה. אומרים לך, יש דבר למעלה מזה, דילוג. מה זה דילוג? אתה בבת אחד עובר מרחקים, עובר מכשולים, שבמצב רגיל זה היה צריך להיות תהליך הרבה יותר הדרגתי. חג הפסח נותן לנו כוח לצאת ממצרים, כלומר לצאת מהמגבלות הפנימיות והעצמיות שלנו, ברמה של דילוג, בצורה של קפיצה. דברים שככה אתה אומר, איך אני יכול? זה מעבר ליכולתי. נותן לך הקדוש ברוך הוא כוח לצאת ממצרים, לתת קפיצה ופסח השם, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח לפסוח, וזה נותן לכל יהודי את הכוח לתת גם כן קפיצה, להשתנות.
קפיצה גדולה ולהישאר שם, ולהישאר במקום הזה.
בדיוק, אז כמו שנאמר, מי יעלה בהר השם, ומה ההמשך?
מי יקום
במקום קודשו. אפשר לעלות, אבל מיד ליפול. לכן אומרים, תעלה וגם לקום, לעמוד באותו מקום שאליו קפצת. וזוהי העבודה של חג הפסח, עליה...
לשמר אותה לכל השנה.
לשמר אותה לכל השנה. לכן בחסידות חב"ד מקובל שלא אומרים חסל סידור פסח. ידעת, חיים?
לא.
אצלנו לא אומרים חסל סידור פסח. ולמה? כי כתוב, פסח לא נגמר. פסח, בחג הפסח הוא רק מתחיל. אחר כך העבודה היא כל השנה להמשיך לצאת ממצרים.
כן, עוד מעט, חסל סידור פסח כהלכתו. ולפי מה שהסברת עכשיו, זה לא מספיק. צריך לעלות יותר מזה, יותר מהגדרים של ההלכה. אפשר להגיע גבוה יותר. אנחנו בליל הסדר, אנחנו אומרים את ההלל. ליפה שמלצר, יעללוך, נהלל את הקדוש ברוך הוא.
יעלליכו השם אלוקייני על כל מעשיכו וחסידיכו אוי צדיקים אוי שרצונכו וכל עמכו בייסיסו Hallelujah Hashem Elokeinu Al kol maasecho Machsidecho Oy oy tzadikim Oy sei retzonecho Vechol amcho Beis Yisroel שבחי ויפואני וישויר לי וירום מי ויעריצי וידי שירים לו יוידי ויבורכי וישבחי ויפואני וישויר לי וירום מי ויעריצי ויקדישי וימליך ישימך ומלכני דומד ילכו אותו להוי דוי אלה שמחונו ואלה זמד וקימי אוי לום ויד אוי לום עטו עטו כן ילכו אותו להוי דוי zamer kime yoylam yadoylam atu atu kay inno yoydi biye varhi biye shabhi bifuari biye shurri biye rami biye ali ti biye agdi shiber inno yoydi biye varhi biye shabhi bifuari biye shurri וימליך יש שמך ומלכני
Thank you.
נמצא איתנו רב אהרון כהנא מעיתון בקהילה עם הדמות החסידית. בבקשה רב אהרון.
אנחנו מדברים הערב על הרב הקדוש רבי אברהם ישוע אשל מאפטה, שמכונה בעל האוהב ישראל על שם ספרו אוהב ישראל. האפטה רוב, כמו שנקרא לו, הוא היה מבנו של רבי שמואל עבד נייסטאט, עבד אבדין נייסטאט, מגדולי רבני פולין. הוא היה נצר לשושלת רבנים וגאונים. הוא נסע למגיד הרב הקדוש רב מיכל מזלוטשב, ואחריו לרבי הרב אלימלך מליז'נסק, והיה מתלמידיו המובהקים. ידוע שהרבי אלימלך מליז'נסק חילק את כוחותיו, כוח העיניים, כוח הדיבור וכולי, בין ארבעת בחירי תלמידיו, והרב הקדוש מאפטה הוא קיבל את כוח הפה, כוח הדיבור. הוא כיהן ברבנות בעיר קולבסוף, ואחר כך בעיר יאסי, ומאוחר יותר בעיר אפטה. רבנות זו הייתה חביבה עליו ביותר, ואף שרק 8 שנים הוא ישב שם, הוא ביקש להיקרא על שמה. לאחר הסתלקותו של הרב הקדוש רבי ברוך רבוך משבוז', שווה נפשו לרבי, לנפטר, הרב הקדוש מאפטה נפטר בהי ניסן תפקוף בהי, והוא עבר לשם כמו שהזכרנו. עכשיו, הוא ביקש שעל מצבתו לא יכתבו שום תוארים ושבחים, כי אם אוהב ישראל בלבד. מספרים עליו שהרב הקדוש מאפטה אמר על עצמו כי נשמתו הייתה בעולם הזה כמה פעמים. בתחילה הייתה נשמתו בקרב צון יעקב, ואמר שיש לו עוד את הסימן שעשו לו בעת שיפרישו למעשר בהמה. ופעם הוא היה מפרחי כהונה, ופעם הוא שימש בכהונה גדולה. ולכן הוא נהג לומר במוסף של יום הכיפורים, בשעה שהוא אמר את סדר העבודה, הוא היה אומר, וכך הייתי אומר, ולא את הנוסח שכתוב במחזור, וכך היה אומר. הוא היה ידוע כאחד שדרכו לאכול בהפלגה מרובה, היה אוכל ממש כמויות גדולות מאוד. צדיקים וחסידים אמרו שהסיבה לכך הייתה בגלל שבכך הוא מתקן את הניצוצות שנמצאים וגלומים במאכלים. מספרים שפעם אחת הוא חלה מאוד, והרופאים אסרו עליו לאכול בחג הפסח מצה ומרור, מחמת חולשת בריאותו. בניו הקדושים שמרו עליו בליל הסדר ונתנו לו כזית מצה ממש בצמצום. נענה הרב הקדוש ואמר, בכל המאכלים שאני אוכל במשך כל השנה, אני טועם בהם טעם של עץ. והמאכל היחידי שאני מרגיש בו טעם הוא רק כזית מצה וכזית מרור. וגם אכילת הכזית של החלה בליל סוכות. ואת זה אתם רוצים למנוע ממני? עכשיו, בקשר למצבתו, ישנה אגדה וסיפור ידוע על כך שהשמש של בית הקברות בטבריה, לילה אחד שמע דפיקות על החלון, והוא התעורר ושמע שמבקשים ממנו את מפתחות בית העלמין. הוא יצא החוצה וראה קהל גדול. שאל אותם מה זה, אמרו שזו הלוויה של הרב מאפטה שנפטר במשבוז' והעבירו את מיטתו לארץ. הוא מסר את המפתחות ואחר כך חזר לביתו והלך לישון. בבוקר כשהוא התעורר הוא בא לבית הקברות וראה בסמוך לקבריהם של גדולי תלמידי בעל שם טוב שקבורים בבית העלמין העתיק בטבריה, הוא ראה שמה אבן אחת גדולה שלא הייתה שמה ביום שלעבר, ואז הוא סיפר ופרסם את הסיפור הזה, ואכן רבים נוהגים עד היום להשתתח על הקבר הזה שנמצא כאמור בטבריה.
אז היא הרצת שלו היה, כפי שציינת, בהי ניסן השבוע. תודה רבה לך, רב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה, ושיהיה לך ולכל בית ישראל פסח כשר ושמח.
גם לכם, לכל בית ישראל פסח כשר ושמח.
שלום, שלום.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הרונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו מהפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד, וכעת 5 דברים שלא ידעתם על חסידות סקולן.
אז חסידות סקולן היא למעשה רבנות שנהפכה לאדמורות. היא מתחילה בעיר סקולן בחבל סרביה. האדמור הקודם של סקולן, רבי אליעזר זוסיה פורטוגל, ישב על כיסא האדמורות כבר ביותו בן 18 בלבד.
מעניין. בביתו של האדמור הקודם גדלו עם השנים מאות ילדים יתומים, והם ימצאו לעצמם את שם משפחתו פורטוגל. למעשה, רובם ככולם של אלה שנושאים כיום את השם המשפחה פורטוגל, הם בני משפחותיהם של אותם ילדים.
אחרי השואה, האדמו"ר עבר לקראון הייטס שבברוקלין, ומשם הוא עבר לוויליאמסבורג. בדרך כלל, האדמו"רים שניצלו מהשואה השקיעו את כוחותיהם בבניית החסידות שלהם מחדש. האדמו"ר מסקולן אמר שהוא לא מוצא עניין להקים עוד מוסדות ולפאר את החסידות שלו, הוא רוצה לדאוג למה שאחרים לא דואגים. מספרים שכשהוא הגיע למירון בפעם הראשונה בשנת תשכ"א, אמר שהוא לא יכול לעלות לציון של רשב"י בלי שהוא יעשה משהו למען היהדות. ואז הוא בירר מה קורה, והוא מצא שבאזור הצפון עדיין אין שום מוסד על טהרת הקודש. לכן הוא החליט לייסד תלמוד תורה במירון, שהיה ההתחלה של מוסדות חסד לאברהם. אחר כך המוסדות האלה התפתחו לרשת של מוסדות, כיום מדובר בארבע פנימיות לנוער, בעבר הם היו פנימיות לילדים עולים, וכיום לילדים ממשפחות הרוסות.
האדמו"ר הקודם והאדמו"ר הנוכחי מסקולן, רבי ישראל אברהם פורטוגל, ישבו בכלא הרומני על פעילותם להחזקת היהדות. הרבי הנוכחי סובל עד היום מייסורי המאסר הזה. בשבת נחמו חוגגים חסידי סקולן את יום גאולתו. מספרים שכשהחליטו לשחררו באו אליו בשבת וביקשו שיחתום, ואז מיד ישחררו אותו. האדמו"ר סירב ובסוף שוחרר ביום שני. כיום הוא אחד מזקני האדמו"רים בארצות הברית, והמונים באים לקבל את ברכתו.
ועכשיו חיים, בוא נעשה לך חידה קטנה. מה משותף לשיר הזה? ולשיר הזה? ועוד שיר שמה משותף לו? החיים, אתה לא יודע.
זה ממש...
אז המשותף לכל הניגונים האלה שהם הפכו להיות ניגונים מאוד מוכרים, שהם בעצם ניגוני סקולן. לחסידות סקולן יש הרבה ניגונים, האדמו"ר הקודם חיבר הרבה ניגונים, ורבים מהם נעשו נפוצים בקהילות ישראל.
ולא כולם יודעים מכך.
נכון, והוא קירב הרבה יהודים באמצעות הנגינה. גם הניגון המפורסם יוודא בגויים, ששר אותו מרדכי ורדיגר.
השיר הרגשי הזה.
נכון, נכון, גם הוא ניגון של סקולן. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סקולן. הגענו לשיעור בספר התניה, שאותו נשמע מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לכל מאזינינו ולרב ברוד ורב חיים פלם, שלום. בפעם הקודמת למדנו שכדי להגדיר את המושג סיטרא אחרא, תרגום צד אחר שאינו צד הקדושה, יש להגדיר תחילה קדושה מהי. עתה, כשאנחנו כבר יודעים שקדושה עניינה ביטול לרצון העליון האלוקי, ממשיך אדמו"ר הזקן בחלק השני של פרק ו' ואומר, אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה, ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים, שיורדים ממדרגה למדרגה רבבות מדרגות, בהשתלשלות העולמות, דרך עילה ועלול, בצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד, להחיותו ולקיימו מאין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. מה מסביר פה הרבי? ההבחנה בין פנימיות החיות לבין חיות שמבחינת אחוריים היא הכרחית. וזאת בהנחה שכל נברא, ללא הבדל אם הוא קדוש, או חול, או תמה, מקבל את התאבותו בכל רגע ורגע מחיות אלוקית של דבר הוויה שמצוי בתוכו. מהו אם כן ההבדל בין החיות של מצץ מצווה לבין סתם בננה טעימה? גם היא יש לה חיות אלוקית. על זה מבאר הקטע הזה של אדמור הזקן, החיות האלוקית שבמעשה המצווה הוא פנימיות הרצון העליון. וזאת בהיותו תכלית הבריאה, שבו במעשה הזה מצוי העונג של הבורא. ואילו החיות המצויה בנברא החומרי והטבעי, אינו אלא אמצעי בלבד, שדרכו יהיה ניתן לממש את התכלית. והחיות שבו חייבת להיות מצומצמת ומזערית, כדי שלא יהיה ניכר בו האור האלוקי, הוא ייראה כדבר טבעי. מה זה טבע? כלומר שהאלוקות שבתוכו תובעת במסווה החומרני. למה זה? כדי שתהיה ליהודי בחירה חופשית, אם להשתמש בו לצרכיו האגואיסטיים, או לנצלו כאמצעי עזר למימוש התכלית הפנימית. הרצון האלוקי הזה להוות מערכת של טבע, שלא רק שאיננו מטרה כשלעצמו, אלא יותר מזה הוא גם מעלים ומסתיר בחומריותו את הכוונה האמיתית. הרצון בזה הוא רצון משני ומאולץ, שאין בו עונג אלוקי, אלא צורך אמצעי בלבד. חיות מצומצמת כזאת איננה דורשת ביטול כתנאי לקבלתה. שלא כחיות הפנימית השורה רק על מי שבטל אל התכלית הפנימית. והפער בין השניים הוא עצום. הפער בין הרצון העליון הפנימי, שנקרא בחינת פנים, קדושה, לבין הרצון המצומצם שבסתרא אחרא, כמוהו כהבדל בין החיות הנפשית הזורמת מן התודעה והרגש וחושי ההכרה. חיות זו דורשת התבטלות של האיברים והשעמותם הספונטנית לרצון המוח. אחרת אין זרימה של תודעה, אין רגש, אין הכרה. ההבדל בין זה ובין החיות הביולוגית שמצויה בבשר האדם. אפילו כאשר הוא מחוסר הכרה לחלוטין, עדיין ממשיכה לזרום בבשר חיות מינימלית. מה פירוש מינימלית? עד כמה שזה מונע נמק. חיות כזו לא מותנית בהתבטלות האיבר אל המוח. האיבר משותק, הוא לא נשמע אל המוח. אבל יש בו חיות מינימלית, רק שלא יפסיק להיות חי. החיות הזאת ביחס לחיות הנפשית הקודמת היא נראית כמו מוות. הבנת הפער האיכותי הזה בין החיות הנפשית ובין זו הביולוגית ממחישה את ההבדל בין הקדושה בה זורמת השראת רצונו וחוכמתו הפנימיים של הקדוש ברוך הוא. ובין הסיטרה אחרא שמקבלת חיות מבחינת אחוריים, שחיותה כמוה כמוות קליני. זה רק שלא יתבטל הנברא, אבל לא רואים בו את ההשראה האלוקית. וזהו מאמר חז"ל שרשעים בחייהם קרויים מתים. זו הגדרה של סיטרה אחרא. עכשיו לקראת סיום הפרק, להשלמת התמונה של מערכת הקליפות, מלמד אותנו בעל התניא בסוף פרק ו', וזה לשונו. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. למה הוא אומר זו למעלה מזו? כי בקליפות אין מעלה. כל הדרגות הן מטה, רק יש יותר מטה. המדרגה התחתונה שבקליפות היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי. זה מושג בחסידות, שלוש קליפות הטמאות. ואין בהם טוב כלל, זה הרע הגמור. ונקראו במרכבת יחזקאל, שהוא מספר שם מה הוא ראה, והנה רוח שערה וענן גדול וגוימר. המשך הפסוק הוא ואש מתלקחת. שלושת אלה מסמלים את שלושת הקליפות הטמאות. ממשיך הרבי ואומר, ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גילולים, וקיום גופם גם כן. ונפשות כל בעלי החיים הטמאים ואסורים באכילה, וקיום גופם. וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו אורלה וכלי הכרם וכולו. למה הוא לא מזכיר דומם? אז מבואר שבדומם אין חפץ שהוא מבריאתו נברא כתמה. יכול להיות מושג של מתכת שעשיתי ממנה עבודה זרה, אז על ידי מייסה הגברה הוא נהיה תמה. אבל הוא מדבר פה על דברים שמעצם בריאתם הם נבראו כתמאים. אז מה ראינו בקטע הזה? כלומר, שלושת הקליפות הטמאות זו דרגת אסתר אלוקית כל כך אטומה, עד שנוצרים ממנה ישויות כאלה, שלא רק שאינם קדושה, אלא הם מנגדים לרצון האלוקי העמוק והפנימי. כמו דברים הטמאים ואסורים, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם, למרות סלידתו מהם. למרות אי רצונו בהווייתם הנוכחית. החיות שהוא נותן להם כאילו בניגוד לעונג שלו, זה נקרא בחינת גלות. שכינתה וגלותה. אז למה הוא עושה את זה? רק מפני שעל ידי זה תוכל אחר כך הנשמה להשתמש בתכלית הפנימית, תוכל להתממש התכלית של נתאבה הקדוש בחוליות לא דירה בתחתונים. איך היא תתממש? כשאנחנו נתגבר על הפיתויים שמציגה הקליפה לפנינו, ונשבור את המסכה, ונגלה את הקיל מסתתר שמאחוריה, אז יתגלה התענוג של אבינו שבשמיים, שיש לו נחת רוח מפיקחותו של בני בחורי ישראל במשחק המחבואים הזה. ובסוף מסיים הרבי הזקן את הפרק, שלא רק החפצים הטמאים שבעולם, האובייקטים, יונקים משלוש קליפות הטמאות, כמו חזיר, כמו אורלה, כמו שידים ורוחות, כמו גויים, אלא גם באדם, בהתנהגות שלו, המעשים, הדיבורים והמחשבות, שהם בניגוד לרצון השם, דהיינו עבירות, מופעלים בעת מעשה על ידי כוחות הטומאה של שלוש קליפות הטמאות, ונקל לשער את סבל הנשמה האלוקית, הנחנקת מגועל הקליפות ומשתוקקת לצאת ממצרים. ועכשיו זה הזמן. חג פסח כשר ושמח.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא, רחוב רבי ישראל נג'רה 38 ירושלים, והציבור מוזמן.
והגענו לבורת החסידי, סוף התוכנית.
טוב, אז זה סיפור שמסופר על רבי ישראל מקוז'ניץ. ערב פסח אחד הגיע לביתו חייל יהודי מהקנטוניסטים. הקנטוניסטים היו הילדים החטופים שנחטפו על ידי שלטון הצאר. והחייל הזה ביקש לאפשר לו לערוך שם את הסדר. רבי ישראל כמובן קיבל אותו והזמין אותו בשמחה. במשך כל הסדר האורח ישב בשקט, קולו לא נשמע והנוכחות שלו בכלל לא הורגשה. אבל לקראת סופו של הסדר, כשהגיעו לפזמון פדויים לציון ברינה, פתאום החייל הרים את קולו ושר שוב ושוב פדויים לציון ברינה, ואז פתאום הוא קם והכריז בקול גדול פיידום לציון. פיידום ברוסית זה הבה נלך. רבי ישראל מקושניץ הסתכל ככה, הביט בו משתאה, ואז הוא ראה מבט של אכזבה בעיני החייל. הוא מיד התעשת, קפץ ממקומו ואמר, אני מוכן ללכת. אבל החייל נעלם ואיננו.
אליהו הנביא.
כן, אז שננצל את ההזדמנות וכבר נצא, נלך לציון ברינה.
ניקח את ההזדמנות בידינו. ערב טוב לכולכם, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית, התוכנית לפני חג הפסח. מה נאחל לכולם, לכל המזינים שלנו הרב רוד?
פסח כשר ושמח, פסח של גאולה, כימי צדך מארץ מצרים, ערינו נפלאות עוד לפני חג הפסח, ואז נאכל שם מן הסבכים ומן הפסחים בבית המקדש השלישי.
אמן ואמן. תודה למוטי קופפר, לטכנאי. תודה לך הרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם.
ולכל המאזינים שלנו, חג פסח כשר ושמח.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.